שלום לכולם, אנחנו ככה עכשיו בשיעור שלא מן המניין, אבל מה שנקרא, כפי שכותב הרב קוק, כל זמן מאיר בתכונתו, ולכן לא נוכל להתעלם מהיום החשוב שעומד להתרחש ולהתרגש עלינו בעזרת השם עוד כמה שעות, וכמובן אני מתכוון ליום 10 בטבת, צום העשירי. על פניו, לכאורה, הצומות הקטנים במעגל השנה, הצום הרביעי והחמישי והשביעי והעשירי, צומות שרובם קשורים באירועים היסטוריים, אירועים סביב חורבן הבית, אירועים שבוא נודה על האמת, הם מאוד רחוקים מהיום יום שלנו, וגם ככה זה מרגיש לרובנו בתחושות שלנו. בפרט 10 בטבת, שזה בסך הכל היום בו החל המצור, אפילו לא היום שבו הובקעה העיר, או נשרף בית היכלנו, אפילו זה לא, אף אחד לא נרצח. התחיל המצור, כולה מצור, זה הכל. עכשיו תוסיפו לזה את העובדה שמדובר בצום הכי קצר בשנה, מתחילים אז עלות השחר זה מה, 5 וקצת, ומסיימים ב5 ודקה צאת הכוכבים. זה ממש לא ביג דיל לצום ב10 בטבת, ולא רק מבחינה פיזיולוגית. ולכן, בתור הקדמה, אני רוצה בכלל להתייחס לעניין של שמירת וזכירת התאריכים הקשים בעבר שלנו בעם ישראל, בתור עם, ומה אנחנו יכולים ללמוד מכך. ואולי נצליח בעזרת השם ללמוד מזה יסוד גדול גם לעניין שהרבנות הראשית מצאה לנכון לסמוך את יום הקדיש הכללי, כלומר את יום הקדיש לאותם אנשים שאנחנו לא יודעים מתי הם נרצחו על קידוש השם, דווקא ל10 בטבת. ומתוך כך נבוא לאחר מכן לעיין במהותו של צום 10 בטבת מבחינה פנימית, על פי פנימיות התורה, ומהי עבודת השם הנתבעת מאיתנו, ולכן חשוב לי שהשיעור יהיה היום, כך אנחנו בט' בטבת לקראת 10 בטבת בעזרת השם. אומרת הגמרא, מסכת ראש השנה, דף י"ח עמוד ב', מקור א' לפניכם, זה אמר רב חנה בר ביזנא, אמר רב שמעון חסידא, מהי דכתיב, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. על דרך הרמז נגיד פה שיש פה רביעי, חמישי, שביעי ועשירי. אם נחבר 4 ועוד 5 ועוד 7 ועוד 10, נקבל 26, גימטריה י' כ' ו' כ', וזה דרך הפשט, הסוד שבפשט. טוב, נמשיך בגמרא. אז שואל רבי שמעון חסידא, למה הצומות האלה נקראים ככה? כי כתוב, קרי להו צום, וקרי להו ששון ושמחה. מתרצת הגמרא, בזמן שיהיה שלום, יהיו לששון ולשמחה, אין שלום, צום. אמר רב פאפה, אחי כאמר, בזמן שיש שלום, יהיו לששון ולשמחה. יש שמד, צום. אין שמד ואין שלום, כלומר מצב שמצד אחד אין בו שמד ואין שלום, אומר רב פאפה, רצו מתענין, רצו אין מתענין. שואלת הגמרא, אי אחי תשעה באב נמי, אז גם תשעה באב ככה. אמר רב פאפה, שאני תשעה באב, תשעה באב זה שונה, למה? הועיל והוכפלו בו צרות, דאמר מר, בתשעה באב חרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. הגמרא ממשיכה, תניא אמר רבי שמעון, 4 דברים היה רבי עקיבא דורש, רבי עקיבא זה מורו ורבו של רבי שמעון בר יוחאי. 4 דברים היה רבי עקיבא דורש ואני אין דורש כמותו. צום הרביעי זה 9 בתמוז, שבו הובקעה העיר, שימו לב, פה לפי זה צום הרביעי, זה לא י"ז בתמוז, זה ט' בתמוז, שנאמר בחודש הרביעי, בתשעה לחודש, ויחזק הרב בעיר, ולא יהיה לכם לעם הארץ, ותיבקע העיר. ועמה עיקר אלי רביעי, שואלת הגמרא, ומתרצת, רביעי לחודשים, כי תמוז זה החודש הרביעי, מניסן. צום החמישי זה 9 באב, שבו נשרף בית אלוהינו. ועמה עיקר אלי חמישי, למה זה נקרא חמישי? חמישי לחודשים. צום השביעי זה 3 בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם, ומי הרגו? ישמעאל בן נתניה הרגו, ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשרפת בית אלוהינו. ועמה עיקר אלי שביעי, שביעי לחודשים. ממשיכה הגמרא ואומרת, עכשיו זה הקטע לענייננו, צום העשירי זה 10 בטבת, שבו שמח מלך בבל על ירושלים, שנאמר, ויהי דבר אדוני אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש לאמור. בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים. ומה עיקר אלי עשירי? עשירי לחודשים. והלא, היה ראוי זה לכתוב ראשון, כי מבחינה כרונולוגית, 10 בטבת קודם לי"ז בתמוז וקודם ל10 בטבת בצום גדליה, אומרת הגמרא, ולמה נכתב כאן? כדי להסדיר חודשים כתקנן, כלומר לפי הסדר מניסן עד אדר, ולפי הסדר זה תמוז, אב, תשרי, ואז העשירי זה טבת. עד כאן דברי הגמרא. ראינו את האוקימתא של הגמרא שמחלקת שבזמן שיש שלום לא צריך לצום, ושיש מד צריך לצום, ואם אין שלום וגם אין שמד, אז זה תלוי ברצון שלנו. מה הכוונה? אומר רש"י, דיבור מתחיל שיש שלום. מה הכוונה בזמן שיש שלום? אומר רש"י, שאין יד הגויים תקיפה על ישראל. אז אנחנו עכשיו, תשפ"א, כן, בשלהיים של שלהי שנת 2020, מה ההגדרה שלנו מבחינה הלכתית? אנחנו כבר לא, אנחנו לא בגליציה, אנחנו גם לא במרוקו, אנחנו לא בגלות, אנחנו בארץ ישראל. מצד אחד משיח לא הגיע, מצד שני, מה אומר רש"י, מה זה זמן שלום? שאין יד הגויים תקיפה על ישראל, אנחנו ודאי לא בשעת השמד. האם אנחנו בשעת שלום? אז רש"י אומר שלום, זה שיד הגויים לא תקיפה עלינו. אני חושב שאפשר לומר שיד הגויים לא תקיפה עלינו, וגם אם פוגעים בנו, אי אלו מאויבינו, הם יודעים שהם יקבלו מנה אחת שבעתיים ארצה, נכון? יש לנו כוח תגובה. ברוך השם, אם מסתכל על האויבים הקרובים שלנו, אני חושב שזה די סביר לומר שהכוח הצבאי שלנו יותר גדול וחזק משלהם. אז לכאורה, אולי להלכה אנחנו לא צריכים לצום את י"ז בתמוז, את צום גדליה, את עשרה בטבת. ובאמת לאחר קום המדינה, כשנה, שנתיים לאחר קום המדינה, הרב כלפון הכהן, מראשי חכמי ג'רבה, שולח איגרת לראשון לציון, הרב עוזיאל זצ"ל, ואומר לו שצריך לבטל את צום י"ז בתמוז, כי עכשיו יש לנו מדינה, והוא כותב את זה בשנת 1950, כלומר אחרי קום המדינה. מה נגיד היום שוודאי יש לנו יותר כוח צבאי מאשר ב-1950? להלכה זה לא נפסק, בכל זאת אנחנו צמים, אז ננסה אולי להבין למה. התוספות באותה סוגיה, ראש השנה דף י"ח עמוד ב', מתמודדים עם מה שכתוב בגמרא, שמביאים פסוק שצום הרביעי זה לא י"ז בתמוז, זה תשעה בתמוז, ט' בתמוז. אז דיבור המתחיל בתוספות זה תשעה בתמוז שבו הובקעה העיר, אומרים תוספות, היינו בראשונה, אבל בשנייה הובקעה בי"ז, ומשום אך יבדינן בי"ז תענית. ממשיך תוספות ואומרים תירוץ נוסף, ואך ברייתא מתנינא בירושלמי וגרסינן בי"ז בתמוז. ואף על גב דכתיב בקרא, כתוב בפסוק בתשעה לחודש, קלקול חשבונות היו שם, ופלי גשה סדידן, ורוצה לומר זה מתוך תרדתם, טעו בחשבונם, ולא רצה הפסוק לשנות מכמו שהיו סבורים. התוספות מנסה לענות על שאלה, כיצד יכול להיות שלדעת רבי שמעון, צום הרביעי הוא בכלל בט' תמוז, ולא בי"ז תמוז. והתוספות עונים על כך שני תירוצים. תירוץ ראשון, לחלק, יש לחלק בין בית ראשון לבית שני, בבית ראשון אכן הובקעה עיר בט' בתמוז, ובבית שני בי"ז בתמוז. התירוץ השני של תוספות, שהוא תירוץ מרתק, תוספות מביאים את הירושלמים, ובגרסה של הברייתא בירושלמי, שם השונים שי"ז בתמוז ולא ט' בתמוז. עכשיו, אף על פי שבאמת כתוב בפסוק שזה יתרחש בט' תמוז, אז מה אומרים תוספות? שימו לב, נחזור למשפט שלו. ורוצה לומר, דמתוך תרדתם, טעו בחשבונם, ולא רצה הפסוק לשנות מכמו שהיו סבורים. התוספות הזה, הדברים שלו מדהימים, במיוחד ביכולת הניתוח ההיסטורית נפשית שלו, ההבנה הפנימית שלו, שנפש האדם על ציר ההיסטוריה. מה אומרים תוספות? בגלל תרדות החורבן, הם טעו בחשבון הימים. כלומר, באמת, גם בבית ראשון, גם בבית שני, ההבקעה של חומות ירושלים עיר הקודש התרחשו בי"ז בתמוז. אבל בפסוק בבית ראשון הם התבלבלו, וחשבו שזה רבי חל בט' תמוז, ולא בי"ז בתמוז. עכשיו, לכאורה זה משפט תמים של תוספות, אבל זה טומן בחובו ניתוח מדהים. אדם שהוא נרדף, אדם בגלות, אדם שהוא בעת משבר, לא נוטה לדייק בפרטים התיעודיים. למה? כי הוא עסוק בלשרוד, ולכן התיעוד הוא רטרואקטיבי, הוא לא מדויק. יש ערבוב ובלבול של עובדות ונתונים על ציר הזמן. מה קדם למה, מה הסיבה, מה התוצאה? עכשיו, הבלבול הזה לא אחת, הוא מהווה בסיס לנרטיבים שונים בהתפתחות של ההיסטוריה העולמית, כי מתעדים לאחור ואז הם לא מדייקים בפרטים, ואנחנו בדיעבד יודעים שהיה אחרת ולא ככה כמו שהוא כתב, וזה יכול להגיד, טוב, אולי הוא משקר, אולי הוא מבלף, אולי ככה משנה לפי הצורך שלו, וזה בעיה. ניתן דוגמה נוספת. נבואת זכריה, פרק י"א, פסוק ח'. והכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. אנחנו לא ידוע לנו על שלושה מנהיגים בעם ישראל גדולים, רועים, כן, של עם ישראל, שנהרגו בחודש אחד. ולכן מחדש מחלוקת מי בדיוק הרועים. אבל בריאה לאחור זה ביטוי כזה. בוא נדבר אפילו דברים אחרים. דוגמה, מישהו יודע להגיד בדיוק מתי אירע חורבן שילה? שילה הייתה עיר המרכזית, בטח מבחינה רוחנית בעם ישראל, גם ההנהגה. אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק באיזה שנה חרבה שילה, מתישהו אחרי מות אלי, בתחילת שמואל א', נכון? אחד מהסימנים המובהקים של הגאולה, של העצמאות, זו היכולת לתעד, יכולת התיעוד. כלומר, לזכור ולשמר את העבר בהווה וגם ביחס לעתיד. אנחנו מניח רובנו יודעים, כמה נהרגו בשואה? תגיד, טוב, 6 מיליון. כמה בדיוק? אנחנו לא יודעים בדיוק, דווקא היום במחקרים שזה כיוון ה-7 מיליון. כי ה-6 מיליון זה חישוב של, אנחנו יודעים כמה קרונות היו, כמה רכבות, כמה משלוחים, אבל מה עם כל האייזנס גרופן, אלה שנרצחו ביערות, בבורות הריגה, כמו בביאר, יער לא פחובה, מה? ונניח שיש בדיוק 6 מיליון, מישהו יודע מה שמות ההרוגים? יד ושם הצליחו להגיע בערך ל-4 מיליון מתוך ה-6. מה עם השאר? אנחנו לעולם לא נדע, אנחנו יודעים בערך וגם זה, ככל הנראה לא מדויק. אבל בוא נלך טיפה אחורה יותר. אז בשואה אמרנו 6 מיליון, מישהו יכול להגיד כמה נהרגו בפרעות תח ותת? כמה עיירות נחרבו באירופה? כמה בתי כנסת נשרפו? מישהו יכול לספק נתונים? כמה נהרגו במסעות הצלב? כן וכולי וכולי. לא סתם, אחד המפעלים הראשונים של המדינה, מדינת ישראל בארצנו ארץ הקודש, הייתה להקים את מוסד יד ושם. יד ושם להתחיל ולתעד ולשמר, כי זה כבר ביטוי של גאולה. אין יד הגויים תקיפה עלינו כדברי רש"י במסכת ראש השנה. ואנחנו כבר בדור הגאולה, אנחנו כבר יודעים כמעט הכל על כל יהודי שנרצח בארץ ישראל על רקע לאומני החל משנת 1860. שמאה שנה זו והלאה אנחנו מחשיבים אותם כהרוגים ביום הזיכרון בדלת באייר. מאז קום המדינה, אנחנו כמעט עוד מעט 73 שנים, יש לנו בערך רק 20 נעדרים בלבד שאנחנו לא יודעים מה קרה להם. יש לנו הרבה שאנחנו יודעים שהם חללים שמקום קבורתם לא נודע, יודעים שהתרסקו עם המטוס בתעלה, בסואץ, ופשוט לא מוצאים את הגופה. אבל רק 20 חיילים שאנחנו לא יודעים מה קרה להם. ועכשיו, בואו ננסה להתחבר ולחבר את הכל ליום הקדיש הכללי. גם בדורנו, דור הגאולה, עדיין יש לנו חורים שחורים מהעבר הגלותי שלנו. יש אנשים שאנחנו לא יודעים עליהם כלום, למעט העובדה שהם נרצחו על קידוש השם. לא יודעים את התאריך שלהם, אולי אפילו לא יודעים את השמות שלהם. לכן מדינת ישראל, והרבנות הראשית, נשים לב, לא איזשהו רב ספרדי או רב קהילה אשכנזי, לרבנות כלל ישראלית, מתקנת בכ"ז בכסלו, תשי"א, כן, ממש הסיומת של שנת 1950, כשנה וחצי אחרי קום המדינה, מתקנת את יום הקדיש הכללי דווקא בעשרה בטבת. למה עשרה בטבת? ופה אני רוצה שנתחיל עכשיו להעמיק יותר במהות הפנימית של צום העשירים. אז הגמרא שרינו בראש השנה לאל כבר ציינה שבעשרה בטבת החל המצור על ירושלים עיר הקודש. לפני כ-3 שנים בערך, הבת שלי הגדולה הייתה בת 4-5, וערב עשרה בטבת, לפני השינה, אני בדרך כלל מספר לה סיפורי תנ"ך, אז דילגתי איתה קצת קדימה וסיפרתי לה על מלך בבל שהטיל מצור על ירושלים. דבר ראשון ששאלתי, אבא, אבל מה זה מצור? והסברתי לה על פי ניגלה כמובן, שמצור זה שירושלים מנותקת, אין יוצא ואין בא. אבל היא מדגיש שזה רק על פי ניגלה. למה על פי ניגלה רק? כי על פי ניגלה ודאי שי"ז בתמוז או 9 באב הם הרבה יותר בומבסטיים, יותר עתירי רייטינג מבחינת הנזק והחורבן, ובקעי העיר, נשרף בית אלוהינו. שם יש אש, יש חומה שנבקעת, יש חורבן אמיתי, מוחשי, מורגש. אבל בואו נזכר במהותה הפנימית של ירושלים עיר הקודש. הנביא מלמד אותנו כי מציון תצא תורה. ירושלים זה הנהר שיוצא מעדן, שתפקידו להשקות את הגן מהמים החיים שמפקים מאבן השתייה שממנה הושתת העולם. בבית המקדש היו חלונות אטומים שקופים כדי להאיר למדינה וגם לגבולין. והיום החל המצור. היום בעשרה בטבת התחיל המצור כדי להגיע 3 שנים אחר כך כמעט להבקעת החומה ושריפת בית החלנו, ובשביל להגיע לזה צריך קודם כל להטיל מצור על ירושלים, צריך קודם כל לנתק בין ירושלים לבין שאר העולם. צריך ליצור חיץ בין הלב והגוף. וכשיש מצור, כשיש נתק עם ירושלים של מטה, אז על אחת כמה וכמה, בוודאי ובוודאי, יש נתק עם ירושלים של מעלה. לכן מבחינה הלכתית, יש בעשרה בטבת היבטים שהם אפילו חמורים יותר משאר הצומות שמנינו. הרי כל שאר הצומות, הרביעי, החמישי, השביעי, הם בעצם תולדה של מה שאירע בעשרה בטבת. ואלמלא הנתק בין ירושלים, בין הלב לגוף, לא היה חורבן. נראה את דבריו הנפלאים של הבית יוסף אבי יוסף קארו, באור החיים, סימן תקנ, חיבורו ההלכתי בית יוסף, שם הוא מציין לשיטת אבודרהם, רבי דוד אבודרהם, מגדולי הרבנים בספרד, במאה ה-15. והרב רבנו דוד אבודרהם כתב בהלכות תענית, שעשרה בטבת הוא משונה משאר תעניות, שאם היה חל בשבת, לא היו יכולים לדחותו ליום אחר, מפני שנאמר בו ביחזקאל, בעצם היום הזה, כמו ביום הכיפורים. ולא, אומר, עד כאן ציטוט של רבי דוד אבודרהם, ועל כך אומר הבית יוסף, ולא ידעתי מיני לו זה. וכתב עוד, העשרה בטבת חל לפעמים בשישי, ומתענין בו ביום, ושאר צומות לעולם אין חלין בשישי. כתב האגור בשם שיבולי הלקט, שאין קוראים בספר במנחה בערב שבת שחל באחד מארבעת צומות הללו, עד כאן לשנו, ולא נהגו כן, כתב הרב דוד אבודרהם, אם חל עשרה בטבת ביום שישי, כמו שיש לנו השנה, מתפללין שחרית כשאר צומות וכן במנחה, אבל אין אומרים הוידועים ונופלת אפיים במנחה מפני שהוא ערב שבת. שיטת אבודרהם, שיטה מדהימה. לפי אבודרהם, אם חל עשרה בטבת בשבת, אז הצום לא היה נדחה, כלומר לא היינו אוכלים בשבת, היינו מתענים. אתם יודעים, כולנו ודאי, שאם תשעה באב חל בשבת, אז הצום נדחה. בשיטת רבי יהודה, כמן די ידחי ידחי, ויש לנו כל מיני קולות בהלכה, מה קורה בתשעה באב שהוא נדחה ליוד באב, אז יש הרבה קולות, אם יש ברית מילה או דברים כאלה וכו', שאפשר לקל ולשבור את הצום. אבל עשרה בטבת לפי אבודרהם הוא כל כך אמור, שאפילו שבת קודש איננה דוחה אותו. נכון, הבית יוסף לא פוסק ככה, הוא מביא את שיטת רשי ורמב״ם יותר מאוחר שחולקים על אבודרהם, אבל השיטה הזו של אבודרהם יש לה הווה אמינא ייחודית מאוד, ולא סתם בית יוסף מביא את זה, למרות שבית יוסף מציין, שלפי הלוח הכבוד ומליל הזקן, עשרה בטבת לעולם לא יחול בשבת. אבל מה כן? עשרה בטבת זה עדיין הצום היחיד שיכול לחול ביום שישי, כמו שקורא לנו השנה, תשפ"א. ונשאלת השאלה, אז למה עשרה בטבת, צום העשירי הוא כל כך חמור, עד כדי כך שלדברי אבודרהם הוא דוחה שבת? לשם כך נדלג כמה מאות שנים קדימה לאירופה במאה ה-19, ונסתייע בדבריו הנפלאים, ממש דברים פליים, של מרן החתם סופר, החתם סופר רבי משה סופר, בדרשות שלו. כן, דרשות החתם סופר, דרוש למד, זה דרוש לזין באדר. כותב החתם סופר, הטעם שקבעו תענית על המצור הוא, הלא הייתה ירושלים כמה פעמים במצור, אז למה רק עכשיו? רק הטעם הוא דמה שהייתה העיר בטרדת המצור 2 שנים ומחצה, זה מחמת שבאותו היום שמח מלך בבל למטה על ירושלים. כמו כן, ישבו בית דין של מעלה, אלו מימינים ואלו מסמילים, עד שגברו המסמילים ונחרב הבית. והנה אין לך שנה שאין כלילתה מרובה מחברתה, וכל דור שלא נבנה בימיו בית המקדש כאילו נחרב בימיו. נמצא שבכל שנה ושנה מתחדש חורבן חדש, וזה בכל פעם שמגיע אותו היום של עשרה בטבת, שהתחיל אז למעלה משפט החורבן, כמו כן בכל דור ודור יושבים בדין של מעלה, וגוזרים חורבן על כל שנה ושנה. אבל תענית חלום מותר להתענות בשבת, בשביל עונג שיש לו שמבטל צרה עתידה, לבוא עליו לא מעונהו. אי לכך תענית אישה באב דזהו רק על צרה שעברה, מה שפעם היה, לא דחו שבת. אבל תענית עשרה בטבת, זהו ביטול, זהו על ביטול צרה עתידה. עונג הוא לו ואבדה אחרי שבת. מה אומר החתם סופר? לפי החתם סופר, מה שסיפרתי לבת שלי לפני השינה, לא נכון. לא דייקתי בדבריי. אולי אפילו טעיתי. לפי החתם סופר, אנחנו לא צמים בעשרה בטבת, בגלל מה שאירע בדיוק היום לפני אלפי שנים שהתחיל המצור. מה פתאום? לפי החתם סופר, אנחנו צמים היום על מה שיקרה השנה, תשפ"א. עשרה בטבת זה לא צום על העבר, זה תפילה על העתיד. חתם סופר מסביר לנו שעוד מעט, ממש עוד כמה שעות בעשרה בטבת, בירושלים של מעלה, מתכנס בית דין, בית דין של השמיים, בית דין של מעלה, ומחליט האם השנה אנחנו ראויים לתקומת המקדש והגאולה השלמה. אם אנחנו רואים שהמסור יוצר מאיתנו, שהנתק בין הגוף והלב, בין ירושלים של מעלה לירושלים של מטה, או שעדיין יהיה מצור. נראה את דברי הרמב״ם, הלכות העניות, פרק ה' הלכה א', שמרבים לצטט את דבריו בהקשר התענית. אומר הרמב״ם, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שירו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות. שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר ויקרא פרק ו', והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. הרמב״ם תופס את התענית כאחד מדרכי התשובה. היום ערב עשרה בטבת, או נגיד עשרה בטבת, דווקא ביום בו החל כל התהליך הנוראי של חורבן בית המקדש, על ידי הניתוק של ירושלים של מעלה ושירושלים של מטה משאר האומה. דווקא עשרה בטבת, דווקא היום שהוא נקודת המשבר, יכול להיות כמו היושבת על המשבר, משבר מלשון לידה. דווקא נקודת המשבר, הנפילה והכישור יכולה להיות נקודה של צמיחה, של לידה, של דבר חדש. הכל הולך אחרי הראש, אומרים חז"ל, נכון? אז אם עשרה בטבת היה התחילה והראש לצרות נפשנו, לכן עשרה בטבת, שזה עוד כמה שעות, תשפ"א, יכול וצריך להיות תחילה וראש לפדיון נפשנו, דווקא. לכן לדעת אבודרהם צום העשירי דוחה שבת, כפי שהסביר לנו חתם סופר. כי עכשיו זה הזמן לחשב מסלול מחדש, בבחינת חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. ופה נשאלת השאלה, האם אנחנו באמת ראויים למקדש? ולעניות דעתי זה לא השאלה הנכונה לשאול עכשיו. השאלה האמיתית צריך לשאול עכשיו בערב עשרה בטבת ובעצם בכל יום, זה לא האם אנחנו ראויים למקדש, זה האם אנחנו רוצים מקדש, ולא באמת לרצות. בעשרה בטבת זה היה תחילת הירידה. אבל גם כיום, אחרי כל השיאים של חגי תשרי הנפלאים, אחרי הערה אדירה מתחת לעשרה טפחים של חנוכה בתוך החושך, עכשיו בטבת זה התכלית של התכלית של הירידה. זה הלמטה של הלמטה. חז"ל מכנים את עשרה בטבת צום העשירי. אנחנו יודעים על פי פנימיות התורה למספר 10 יש משמעויות עמוקות. דוגמה, ההבדל בגימטריה בין רצון למצור זה 10. כך למדתי מידידי יוסף גולדשמידט, השם יזכהו וחייהו. הגמרא בראש השנה, דף למד א', מלמדת אותנו ואומרת, 10 מסעות נשאה שכינה וכנגדן גלתה סנהדרין. 10, דווקא 10 מסעות. אנחנו היום בחודש העשירי. על פי המקובלים, החודש העשירי רומז לספירת המלכות שהיא הספירה העשירית. אבל אנחנו לא רק בחודש העשירי. עשרה בטבת זה היום העשירי של החודש העשירי. כלומר, זה היום בחינת שהוא בחינת מלכות שבמלכות. מלכות שבמלכות, נשמע לכם מוכר, נכון? אתם צודקים. מלכות שבמלכות זה היום האחרון של ספירת העומר. כלומר, זה היום שמכין אותנו לקבלת התורה. ואתם מכירים מהשורים של מרן ראש הישיבה הרב ראם, שכמעט בכל שיעור שלו, בין אם זה בהלכה או במחשבה או בעיון, הוא תמיד נע על הציר הזה שבין שני הכתבים של מעמד סיני ומתן תורה והלוחות מצד אחד, לבין המקדש וקודש הקודשים ובתוכו ארון הברית עם הלוחות שניתנו בסיני מצד שני, שזה שני הכתבים. מלכות, העניין הפנימי של כתבי הזוהר הקדוש, לית לה מגרמא כלום, אין לה מעצמה כלום, התכלית של הביטול, ואתם כבר יודעים שאצלנו בעדה באנגלית מה זה ביטול, זה ביטול, היה כלי. ביטול, אין הכוונה חידלון, אפסיות, תסכול שמולידים ייאוש, אלא ביטול שהופך אותנו לכלים. אשליך על השם יאהבך והוא יכלכלך, אומר הרבי, יכלכלך נוטריקון, ייתן לך כלים. ביטול שמניע אותנו לפעול עם אל ומכוחו דווקא. עכשיו מדינת ישראל כבר התחילה בזר אנפין ברוך השם את עניין הגאולה. וזה משתקף בניסיון שבעשרה בטבת מלכות שבמלכות לתקן את העיוות של הגלות, את היעדר התיעוד אודות הנרצחים שלא נודע מקום קבורתם ומתי הם נרצחו בכלל, על ידי כך שקבעו את עשרה בטבת העשירי שבעשירי, המלכות שבמלכות כיום הקדיש הכללי. עם הפנים קדימה. אנחנו יודעים שהמתווה לבניין המלכות בישראל, לכינון עם ישראל בארצו, בנגלה ובנסתר, כמו שצריך, בנוי משלושה שלבים. עכשיו זה על דרך הפשט, זה מה שכתוב בחומש דברים. יש לנו שלוש מצוות שהן בכניסה לארץ, נכון? אתם מכירים את זה? מינוי מלך, מחיית עמלק ובניית המקדש. כן, דווקא בסדר הזה. השלב הראשון, מינוי המלך, זה השלב של תיקון המנהיגות, המנהיגות הלאומית, עד שנזכה להמליך עלינו מלך, לא מלך עם הכי הרבה קולות בפריימריז, עם הכי הרבה אלקטורים, לא, אלא מלך ישראל שהוא צדיק, כדברי הגמרא במסכת אוריות, שאין לו אלא השם אלוקיו על גבו, מלך שדואג לעמו כדוד המלך, והצלחת המלך, כדברי הרמב״ם, תעיד על היותו מלך המשיח. זה השלב הראשון. השלב השני זה מלחמה באויבים וההכנעה שלהם בסוג כמו איזשהו בחינה של ביעור חמץ עולמי, פה בהשראת הדף היום יש עכשיו בסוגיות של איסורי הנאה וחמץ. ורק אז מגיע השלב השלישי, השלב של בניין המקדש, השלב של השראת שכינה מוחשית בישראל ומתוכו ודרכו לכל העולם כולו. עכשיו, כמו ששלשת התאריכים המרכזיים בחורבן, מייצגים את תהליך ההידרדרות והנפילה, עשרה בטבת את תחילת המצור, אחרי זה י"ז בתמוז הבקעת החומה, ואחרי זה תשעה באב חורבן הבית, אז ככה הם יכולים והם צריכים ובאמת מייצגים את השלבים ואת הדרך של התיקון והתקומה. בעשרה בטבת עם תחילת המצור, ירושלים חדלה להיות למעשה עיר המלכות. למה? כי מעכשיו היא מנותקת משאר העם, ולכן אין לה עוד יכולת השפעה כעיר הבירה על הגבולים. כדברי הגמרא, שמח מלך בבל אל ירושלים, שיבוא שם את הפסוק. בגלל שבירושלים סמכו על זרים, על משענת הקנה הרצוץ, הם לא סמכו על הקדוש ברוך הוא, אז בכך הם בעצם פגמו במצוות מינוי המלך, שצריך לסמוך עליו, כי אין לו אלא השם אלוקיו על גבו. בי"ז בתמוז, כאשר הובקעה העיר, איבדנו את כל היכולת הצבאית שלנו לעמוד על היקר לנו מכל ולהכריע את אויבינו. לכן י"ז בתמוז זה כנגד מצוות מחיית עמלק. בתשעה באב כבר חרב בית מקדשנו בעצמו, שזה כנגד מצוות בניית בית המקדש. ולכן המשימה שלנו בעשרה בטבת זה לרצות לחדש את המלוכה, להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו למלך במחשבה, דיבור ומעשה, ומתוך כך והיה אדוני למלך על כל הארץ. דווקא היום, עשרה בטבת, הזמן של המלכות שבמלכות, דווקא עכשיו, שאנחנו ממש בשעות האחרונות, כבר בטט בטבת, זה יסוד שבמלכות, תשפ"א, לקראת ספירת המלכות שבמלכות, תשפ"א, אז נתפלל למלכותך, מלכות כל עולמים, ומתוך כך וממשלתך בכל דור ודור. ואז ממילא, נזכה לתקומת בית חיינו, וסוף סוף סוף כל סוף יוסר המצור מירושלים של מעלה וירושלים של מטה, והכל תלוי בעבודה שלנו, עבודה שלנו בעשרה בטבת, כמו שאמר חתם סופר, שאם נעבוד היום כמו שצריך ונתבטל לקדוש ברוך הוא, אז זה באמת תחילה וראש לפדיון נפשנו. נזכה שהשיעור הזה בעזרת השם יהיה לא רק מה שנקרא שיעור במחשבה והשקפה, אלא שיעור הלכה למעשה, ולא רק נדבר על זה, אלא גם נחיה את זה בעזרת השם. שנזכה באמת להגיע לבית המקדש מתוך רצון, נרצה לרצות את זה ועד נגיע לזה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.